במשנה, בדף כ"ט במגילה. זה המשנה של ארבעת הפרשיות. אז כתוב כאן, קוראים בפרשת שקלים, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש. החודש הזה לכם. אומר על זה רש"י, פרה אדומה להזהיר את ישראל, לטהר, שיעשו פסחיהם בטהרה. זה היה עיקר התקנה. זאת אומרת, עיקר התקנה הייתה בזמן שבית המקדש קיים, היו מקריבים את הפסח. התקנה היא לקרוא פרשת פרה, הייתה בגלל, כדי להזהיר את ישראל, שיהיו טהורים לקראת פסח, אחרת לא יוכלו להקריב את הפסח. זה עיקר הדין, זאת אומרת, זאת עיקר התקנה. ברביעית החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח, הפסח עצמו. ובש"ס ירושלמי, כך מביא רש"י, גרסינן, אמר רב חמה, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה. צריך היה לקרוא את פרשת החודש קודם ואחר כך את פרשת פרה. שהרי באחד בניסן הוא קם המשכן ושני לו נשרפה הפרה. זאת אומרת, זמן עשיית הפרה הוא בניסן. והחודש, מדובר על ראש חודש ניסן. אז תמיד, עשיית הפרה באה אחרי ראש חודש ניסן. אבל היה מן הראוי לקרוא החודש הזה לכם לפני פרה. כי פרה באה אחרי החודש. ומפני מה הקדימוה? למה הקדימו את פרשת פרה לפני פרשת החודש? שהיא טהרתם של ישראל. התירוץ לגמרי לא מובן. זאת אומרת, אם הקושייה היא, משום שזה לא הזמן, אז העובדה שזה טהרתם של ישראל היא לא סיבה להקדים את זה לחודש. ואם טהרתם של ישראל מחייב קדימה, זה היה צריך להיות ראשון אולי. השאלה מובנת, התשובה לא מתייחסת, היא לא מתייחסת לשאלה. מפני מה הקדימוה? זה לא הזמן, הזמן הוא אחרי ראש חודש. אז הזמן צריך להיות בניסן. אז כתוב, מפני מה הקדימוה? מפני שהיא טהרתם של ישראל. הלשון בירושלמי, לפי שהיא טהרתם של כל ישראל. ככה לשון בירושלמי עצמו, רש"י מעתיק, כמו שכתוב כאן, לפי שהיא טהרתם של ישראל. בירושלמי כתוב שהיא טהרתם של כל ישראל. ככה, אלה המילים בירושלמי. זה צריך ביאור, צריך להבין. אז ככה, ננסה קצת להיכנס לעניין. ארבעת הפרשיות, אנחנו נמצאים בארבעת הפרשיות, כמו שידוע, דיברנו על זה גם פה הרבה פעמים. ארבעת הפרשיות אלה מדיני חודש אדר. אנחנו רואים, יש מחלוקת תנאים, אם בשנה שיש שני אדרים, אם קוראים את ארבעת הפרשיות, קוראים את זה באדר ראשון או באדר שני. זאת אומרת, יש צד לומר שקריאת פרשת החודש זה בשבת שמברכים אדר ב'. בשבת שמברכים ראש חודש אדר ב'. וזה לא מובן, זה ממש לא מובן. החודש הזה לכם מדברים על ניסן. לקראת אדר שני, אז קוראים פרשת החודש. למה? מפני שלאותו מאן דאמר, אז אדר זה אדר ראשון. וזה מדיני אדר. לקרוא את פרשת חודש ניסן, זה מדיני אדר. זה לא שייך לניסן, זה מדיני אדר. אמרנו כבר, הזכרנו, פשוט, שאילולי פורים, היינו, נגיד את זה במילים של הגמרא, אלמלאי הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אלמלא הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אז גם את יציאת מצרים היינו מפסידים, היינו מאבדים. אותה מסירת מודעה שביטלה את מתן תורה, אז מהדין היא הייתה צריכה לבטל את יציאת מצרים עצמה. יציאת מצרים הייתה להדיה, כמו שכתוב, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואם אותו תעבדון את האלוקים על ההר הזה בטל, בטלה גם יציאת מצרים. זאת אומרת, אותה מעלה שנקראת יציאת מצרים, אותו הישג שנקרא יציאת מצרים, בטל. יציאת מצרים לא הייתה אלא, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו כמו. כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, מפורש ככה בדברי חז"ל, יציאת מצרים הייתה למתן תורה. יציאת מצרים הייתה לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, אומרת. כך שמה שזכינו באדר, מה שזכינו באדור קיבלו בימי אחשוורוש, זכינו גם ביציאת מצרים. אפשר להתבונן בנקודה מיוחדת מאוד, כמו שמבואר בדברי הראשונים, אז אותה מסירת מודעה הייתה בפועל. כך מפורש בדברי הרמב"ן, בדברי הרשב"א. דברים מפורשים. מסירת המודעה נעשתה, היא נאמרה, והיא חלה, היא תפסה. לפני ההדור קיבלו, הייתה מסירת מודעה, וזה נקרא שמתן תורה התבטל. הייתה מסירת מודעה. הייתה מסירת מודעה על הדבר, ועל ידי הדור קיבלו, קיבלנו חזרה. אז צריך להתבונן במשהו, זה דבר נפלא עד מאוד. כמו שמפורש בדברי הרמב״ם, בדברי הראשונים, כן, הרמב״ם, הרשב"א בחידושי אגדות, זה נוסח קרוב מאוד למה שכתוב ברמב״ם. מסירת המודעה הייתה סמוך, הייתה סמוך להדור קיבלו. זה לא היה זמן ארוך, זמן רב. הזמן הזה זה היה הזמן שבו נגזרה הגזרה, ובהדור קיבלו על ידי הנס של ביטול הגזר. אבל לא היינו זמן ארוך, זמן רב, בלי תורה. אז להתבונן, באותה שנה לא היה פסח. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, לא היה באותה שנה. אז באותה שנה, כשנכתבו האיגרות הראשונים, יומיים קודם, בי' ג' ניסן, נכתבו האיגרות הראשונים. אז נגזרה הגזרה. אז היה אחרי מסירת המודעה, ואז באמת לא היה פסח. היינו, רואים בעליל, גם פסח, יציאת מצרים, גם זה חזר עם ההדור קיבלו. זה מעולם לא היה דבר כזה. מעולם לא היה דבר כזה. זה משהו חריג. זה בלתי אפשרי. כל כלל ישראל. כל מי שנגזרה עליו הגזירה, אז כל מי שהיה במלכות אחשוורוש, שהוא מלך מהודו ועד כוש, הוא היה מלך בכיפה, כמו שכתוב בגמרא, ומלכותו התפשטה על כל הארצות, כל העולם. כלל ישראל לא יצא ממצרים באותה שנה. אנחנו צריכים לצאת ממצרים כל שנה בליל תתווה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עתה משיבוד מצרים. כעת זה לא היה. לכן קריאת פרשת החודש היא דין מדיני אדר. אדר הביאה לנו את החודש הזה לכם. החודש הזה לכם, זאת פרשת יציאת מצרים. כיוון שפרה זה דבר ששייך לחודש ניסן, זה עצמו צריך להיות. מדוע פרה זה גם דין בדיני אדם? קריאת פרשת פרה. זה דבר ש... זה כולו שייך לחודש ניסן. כתוב בשם הגר"א. שם הגר"א, זה מובא מכתב יד של הגר"א. הגר"א אומר שם, ארבעת הפרשיות האלו הם מרומזים בשבח שאנחנו אומרים בתפילת שבת. אין ארוך לך, זה בנוסח ספר, אין כערכך, בנוסח אשכנז, אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. וממשיכים, אין ארוך לך בעולם הזה, אין זולתך לחיי העולם הבא. מדובר פה לחיי העולם הבא שאחרי העולם הזה, אני מתכוון החיים בלי הגוף. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אז כתוב בשם הגר"א, אין ארוך לך כנגד שקלים, אין זולתך כנגד זכור, אפס בלתך כנגד פרה, ואין דומה לך כנגד החודש. אילו דבריו, בלי תוספת ביאור, אילו דברי הגר"א. זאת אומרת, קל מאוד להבין, אין ארוך לך. כאן מדובר על ערך, ובוודאי, פרשת שקלים, כל עצמה היא ערך. כל עניין הכסף, הממון. ודיברנו פה שמצוות שקלים מתקיימת דווקא בכסף, לא בשווה כסף, בכסף. כסף הוא המד, המודד של ערך. דבר יקר זה מה שמשלמים עבורו בהרבה כסף. דבר זול זה דבר שדי במעט כסף כדי להשיג אותו. הערך, מודד הערך זה הכסף. ערך, המילה ערך עניינה יוקרה וזולה, מה שנקרא בלשון חז"ל, בלשון הגמרא. זה פרשת שקלים. פרשת שקלים זה, כמו שפריזית, אמרנו פה, כמין מטבע של אש. הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, מטבע של אש, נטל כביכול, בורא העולם מתחת כיסא הכבוד. והראה לו למשה ואמר לו, זה ייתנו כזה ייתנו. מטבע של אש. אז אמרנו, פירוש המילים, מטבע של אש, זה נקרא, מטבע זה ערך, אש זה נקרא ערך שכל הערכים האחרים מתבטלים לעומתו. זה ערך שמבטל כל ערך אחר. זה נקרא מטבע, זה פירוש המילים, מטבע של אש. אין כערכך, שקלים. אין זולתך, גם זה דבר ידוע, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. עמלק מעמיד מלכתחילה ראשית כביכול שמתנגדת, עומדת כנגד בראשית ברא אלוקים. הלשון של המהר"ל בהקדמה לספר הגבורות, עמלק הוא השניות שבעולם. שניות. זאת אומרת, עמלק בא כנגד ייחודו יתברך, כנגד אחד. כביכול, התפיסה של אין זולתך, היינו, אין מציאות אחרת. כביכול, זולתך, מציאות אמת, זולתך אין. זה נקרא מחיית זרעו של המלך. אפס בלתך כנגד פרה. כאן זה כבר, כאן יש משהו לא ברור, זה דבר שצריך בירור. איך הדבר הזה מתחבר? אפס בלתך, וזה כנגד פרה אדומה. דהיינו, כנגד פרשת פרה, הפרשה בשלישית פרה. הפרשה השלישית שצריכים לקרוא בחודש אדר, זה פרשת פרה. זה הביטוי של זה, זאת אומרת, הגילוי כביכול בשבחו של מקום, שהוא כנגד פרשת פרה, הביטוי בשבחו של מקום הוא אפס בלתך. אז ככה קודם, פירוש המילים, אין זולתך, זה שאין, אפס בלתך. ברמב"ן בפרשת שלח, מזכירים את זה, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים פה, ברמב"ן בפרשת שלח, על הפסוק אפס כי אז העם. מה שהמרגלים, המרגלים באו ואמרו, אפס כי אז העם. אומר הרמב"ן, פירוש המילה אפס, זה נקרא שהדבר הזה הוא מנוע. היינו, אין זה שהדבר איננו. אפס זה נקרא שהדבר לא ייתכן שיהיה. הוא בלתי אפשרי. הוא מנוע. הוא לא ייתכן. הוא לא יכול להיות. הוא נמנע. אז כביכול, התפיסה שאומרת, אין זולתך, זה שאין מציאות אחרת. אנחנו אומרים גם, תפילת הבוקר, אנחנו אומרים, אין אלוקים זולתך. אמרתי בנוסחה אשכנז, כן? אני לא זוכר בדיוק איך אומרים את זה בנוסח ספר. אבל יודעים מה, כן? אפס בלתך מוסיף על אין זולתך. מה שזה מוסיף זה לא ייתכן שתהיה מציאות אחרת, היא בלתי אפשרית. זה בלתי אפשרי, אין מציאות אחרת. לא שאין, אלא שאין אפשרות שתהיה מציאות אחרת. זה בלתי אפשרי. יכול להיות שזה הפירוש במה שכתוב. יכול להיות שזה הפירוש במה שכתוב בספרי. וידעת היום על הפסוק, וידעת בפרשת ואת חנה. וידעת היום והשבות האל לבביך. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד. מהי אין עוד? זה כתוב בספרי אפילו בחללו של עולם. זה נקרא אין עוד. אפילו בחללו של עולם. ומביאים את מה שרחב אמרה. רחב אמרה, כי ידענו כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ותו לא. היא לא סיימה אין עוד. אז כנראה שפירוש חללו של עולם, מתכוונים להגיד, אין מקום למציאות אחרת. אין מקום בכלל. המקום זה מה שמאפשר שמציאות איזושהי תהיה. אם אין לה מקום, אז היא בלתי אפשרית. מציאות היא בלתי אפשרית בלי מקום. כל מציאות, מציאות פיזית, היא בלתי אפשרית בלי מערכת המקום הפיזי. וכך כל מציאות צריכה מקום. מקום זה מה שמאפשר את הקיום של אותה מציאות. רחב לא הגיע לזה. רחב הגיע לאין זולתך. אבל היא לא הגיעה לאפס בלתך. לזה היא לא הגיעה. זאת אומרת, לתפיסה, לאמונה, שאפס בלתך. זה משהו אחר. זאת תפיסה נוספת. זה נקרא אפילו בחללו של עולם. אין חלל. היינו, אין מקום למציאות אחרת. אפס בלתך זה השבח שעומד כנגד קריאת פרשת פרה. אז כאן אנחנו צריכים קצת להרחיב, קצת לנסות להבין. אז כבר חזרנו הרבה פעמים פה, דיברנו הרבה על המושגים טהרה וטומאה בלשון הקודש. טהור זה מלשון צהריים, צוהר, טוהר. צהריים מתורגם תהירו. דבר, צוהר תעשה לטבע, זה נקרא דבר שקוף. דבר שרואים דרכו. טומאה, השורש הזה של תת מן, זה שורש של המושג טומטום, דהיינו, דבר סתום, דבר לא נראה, לא ברור, לא ידוע, כן? הוא סתום ואי אפשר לראות דרכו. מחוסה. אין לו צוהר. טהרה, כשמזין, מה שכתוב במשנה, כשמזין על טהורו של מזבח, שבע על טהורו של מזבח. אז כתוב, כתוב במשנה, והכוונה היא למקום הגלוי, למקום הפתוח, למקום הברור שבמזבח. לא מקום חבוי, על טהורו. באופן, למדנו מזה, עניינה של הטומאה הוא מחיצה. מחיצה שסותמת, לא נותנת לנו לראות דרכה כביכול. לא נותנת לנו להתחבר אל מקור החיים. בפסוק כתוב, כי אימך, כי אימך מקור חיים, ואורך נראה אור. הטומאה מבדילה בינינו ובין מקור החיים. הטומאות כולם הם שורשם. כיוון שטומאת מת נקראת בלשון רבותינו אבי אבות הטומאה, זאת אומרת שכל הטומאות הן תולדות של מוות. כל הטומאות כולם. המוות עצמו וכל תולדותם. כך, המוות הוא אבי אבות הטומאה. שורש עניין הטומאה נמצא במוות. פסוק כתוב, אני אמית ואחיה. והאזינו, כתוב, בפסוק כתוב, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. אומרים על זה חז"ל, שם בספרי והאזינו, מחצתי, מחיצתי, אני ארפה. אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים והתחתונים, שהעליונים חיים וקיימים והתחתונים מתים, אותה מחיצה אני מרפא אותה. מחצתי ואני ארפה. מחיצתי אני ארפה. היינו המוות ומחיצה. המחיצה שעשיתי זה המוות. המוות. העליונים מחוברים למקור החיים והם לא מתים. ואנחנו, יש מחיצה בינינו ובין מקור החיים. זאת הטומאה. זאת הטומאה. המשנה הראשונה בכריתות מונה 36 חייבי כריתות. אחד מהם זה והסך בשמן המשחה. בפסוק כתוב אשר על בשר אדם לא יסך, ואשר יסך ממנו עזר, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, כך כתוב. אז כתוב על זה בברית, התונו רבונו, הסך בשמן המשחה לבהימה וכלים פטור. לעובדי כוכבים ולמיתים גם פטור. אומרת הגמרא, בשלומה בהימה וכלים דכתיבה על בשר אדם לא יסך, ובהימה וכלים לאו אדם. מיתים נמי פטור, דקיוון דמיתלי מת מקרי ולאו אדם. כך כתוב. זאת גמרא שהיא לא כל כך, זה לא כל כך ידוע. מת לא נקרא אדם. מת נקרא מת. זה שמו. הוא מת. לאו אדם. כך כתוב. מת לאו אדם. מת מקרי ולאו אדם. כך אומרת הגמרא. הפירוש כפי הנראה, כפי הנראה, זה שמת לא נקרא אדם, זה משום שאדם נברא בצלם אלוקים, והמת קודם אותו, זה כתוב, זה להדיה כתוב בספר הזוהר, זה גם, הרמב"ן מביא את זה שם בפסוק, באותה פרשה בשלח, שיהושע וכלב אמרו, שר צילם מעליהם, והשם אימנו, אל תיראו, שר צילם מעליהם. אז הרמב״ם מביא את הדבר הידוע, שבליל החותם, ליל החותם הגדול, כמו שמביא, ליל הושענא רבה, מי שלא נגזר לחיים, לא נגזר לחיות באותה שנה, נגזר עליו למות באותה שנה, אז כאילו, כשהלבנה מאירה, עליו, אז לראשו אין צל. זה דבר מפורסם, זה דבר ידוע, זה כתוב בשולחן ערוך, וכתוב גם לא לבדוק ולא להסתכל על זה. על כל פנים, שר צילם מעליהם. והרמב״ם מעריך שם לבאר, הכוונה היא, שורש המילה צלם, זה גם מלשון צל. 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 הכוונה, זה רומז, זה דברים ידועים, זה כתוב בראשונים, דברים ידועים. הרמז הוא, אדם לא יכול להסתכל באור עצמו, בשמש עצמה אי אפשר להסתכל. כדי לראות חייבים במשהו צל. האור, ויקרא אלוקים לאור יום. היינו, ביום עצמו, באור עצמו, אי אפשר להסתכל. לא רואים. כמו שידוע, גם זה כתוב בראשונים, זה מפורסם. זה שקוראים לסומה, קוראים סגי נהור. סגי נהור. כאילו, מדברים בלשון סגי נהור. קוראים לו סגי נהור. סגי נהור זה נקרא שהוא, יש לו אור גדול. אז לא, אף אחד לא יקרא לפיסח רץ קצבי. מאותו, מאותה סיבה. או ל, אני יודע, לאילם רב מלל או משהו כזה. רק מפני שסגי נהור גם לא רואה. אור מרובה גם מונע את הראייה. רוצים לתקן, זאת אומרת, לא להשתמש בלשון שלילית, שהוא סומה, לא רואה. זה שהוא לא רואה זה משום שיש לו אור גדול, אז הוא לא יכול לראות. אבל זה באמת כך. כדי לראות, זאת אומרת, כדי לתפוס צורה, צורה בדרך כלל נתפסת, בדרך כלל, צורה נתפסת בעין. כדי לתפוס צורה, צריך צל. זה שורש המילה צלם. ככה זה. הדברים עתיקים, דברים ידועים בראשונים. גם באבן עזרא זה כתוב. הדברים עתיקים. צלם, שר צילם מעליהם. מה שכתוב כאן בגמרא, שמת, לאו אדם מקרי, מת מקרי, ולאו אדם. הוא לא נקרא אדם, נקרא מת. אדם נברא בצלם אלוקים. זה פירוש המילה אדם. אדם הוא מי שנברא בצלם אלוקים. כמו שידוע למי ש... היום זה יכול להיות ידוע לכל בר בירה. אדם זאת ה... אדם בגימטריה, המילוי של שם הוויה. יוד, מלא. וכי א', וו', א', ו', וכי א'. יחד זה בגימטריה אדם. אדם הוא זה שנברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, זה שצלם אלוקים הוא איתו. יש בו, מאיר בו צלם אלוקים. מת, מת מקרי, ולא אדם. צלם אלוקים לא מאיר בו. שר צילם מעליהם. זה כתוב. זה גם מהמפורסמות. שזמן מה, משך זמן, לפני מותו של האדם, אז הצלם שר ממנו. אנחנו רואים שיש לזה סימן אפילו, בזמן החיתום שחותמים את הדין לשנה הזאת, גם שם, בצד מסוים, שר צלם, זה לא אדם. אדם זה צלם אלוקי. אדם. צלם אלוקים. כביכול, לשם אלוקים מצטרף התואר חיים. אלוקים חיים. כך, מה שכתוב מפורש. על מתן תורה, השמע עם כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש, כמונו ויחי. אלוקים חיים. נתן לנו תורה. אלוקים חיים. אלוקים חיים ברא את העולם. זה מצטרף לשם אלוקים. והשם אלוקים, שהוא השם של הבריאה, למד בית פעמים כתוב אלוקים במעשה בראשית. שם אלוקים. זהו. אלוקים חיים. כביכול, התגלותו התברך, היא התגלות של אלוקים חיים. אנחנו אומרים, גם את זה אנחנו מזכירים תמיד, משתדלים תמיד להזכיר את זה. אנחנו אומרים בתפילה, אתה הוא השם לבדך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבאה, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. היינו כל ההיקף של כל המציאות כולה. השמיים, השמיים העליונים, שמי השמיים, וכל צבא השמיים, הכל, הכל. הארץ וכל אשר עליה, היינו כל פרט ופרט. הימים וכל אשר בהם, זה הכוונה כל מה שיש בעולם. כביכול אתה עשית את כל זה, ואתה מחיה את כולם. אתה מחיה את כולם. כביכול בורא העולם לא ברא דברים שיהיו קיימים. בורא העולם ברא את העולם שהוא יהיה חי. אתה מחיה את כולם. זאת המידה שנקראת אלוקים חיים. כביכול, אלוקים משפיע חיים. אתה מחיה את כולם. העולם כולו הוא חיים. מת זאת מחיצה. זאת מחיצה. מת זה לא דבר שקרה למישהו מסוים. מת זה דבר שחוצץ בין האדם ובין החיים. מחיצתי אני ארפה. עד שלא תתרפא המחיצה, אז המחיצה קיימת. המחיצה היא מחיצה, והיא חוצצת בין האדם ובין מקור החיים. זאת טומאת מת. זאת טומאת מת. טומאת מת זה נקרא. המת יוצר מחיצה בינינו ובין מקור החיים. אז כך כשאנחנו חיים, התחושה היא תחושת חיים. אבל כשאנחנו נמצאים עם המוות יחד, או באוהל אחד, או במגע, או במסע, כשאנחנו נמצאים ביחד עם המוות, אז אנחנו נמצאים עם דבר שחוצץ בינינו ובין מקור החיים. מחיצה. וזה פירוש המושג טומאה. טומאה זה נקרא, מקור החיים הופך להיות טומטום. כדרך שטומטום לא יודעים את מינו, כך האדם לא יודע את חייו על ידי טומאת מת. זה מטמא, מטמא דהיינו. שם בחיצה, חוצץ, מחסה, זה טומאה. זאת טומאת מת. וזה אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה. כל הטומאות כולם, הם כולם, כולם, תולדות של מוות. תולדות של פרה אדומה, מתהרת מטומאת מת. מובן, זה מובן מאליו, שטהרה מטומאת מת תיתכן, אפשרית, רק עד כמה, עד כמה, שהמחיצה לא קיימת. זאת אומרת, יש משהו שמבטל את אותה מחיצה. המחיצה הזאת היא עובדה. זאת מחיצה. הטומאה היא טומאה. איך זה נטהר? כל הטהרות כולם, בספר החינוך, בפרשת מצורע, במצווה קופה עם ג', כתוב בספר החינוך, עניין זה, שכל הטומאות נטהרות במים, ככה, לשונו בערך, אחשוב, אחשוב, כך הוא אומר. אני משער על דרך הפשט. המים האלה צריכים להיות מים בקרקע. מים בקרקע. ומים שמעולם היו בקרקע, מים שאובים, פסולים. זאת אומרת, מים שנשאבו, פסולים, הם צריכים להיות מים בקרקע. התחושה, ההרגשה, שכשאדם נכנס לתוך מים בקרקע, אז הוא נכנס כמו מלכתחילה בשני הימים הראשונים של מעשה בראשית. אז כל העולם כולו היה מים. ואז עוד לא היה מקום לצורת אדם. לא הייתה אפשרות שיברא אדם. גם בגמרא כתוב ככה. הגמרא אומרת, לכן שיר של יום, של יום שלישי, זה אלוקים ניצב בעדת כל, על שם שגילה ארץ בחוכמתו, והכין תבל לעדתו. כביכול בורא העולם, הכין עולם לגילוי צורת אדם. זאת אומרת, צריך לצאת ממצב המים של העולם. כשאדם נכנס למים, החינוך אומר כאן חידוש, וזה חידוש שכתוב מפורש. הכסף משנה מביא את זה בפרק לזיין מאבות התומות. זה גם זה ידוע, האחרונים כבר עמדו על זה הרבה ומדברים על זה. החינוך אומר שהטובל נתהר ביציאתו. הוא לא נתהר כשהוא בתוך המים. כשהוא בתוך המים הוא עדיין לא טהור. ביציאתו הוא נהיה אדם חדש. כשהוא יוצא מהמים, זה כמו שהוא כביכול בורא העולם הוציא את היבשה מהמים. ובזה הוא הכין תבל לעדתו. זאת טהרת מים. המת לא יכול להתאר בצורה כזאת. הוא באמת לא נתאר. המת הרי לדינה לא נתאר בטהרת מים. לא מת ולא מצורה שהוא חשוב כמת. אלו שתי התומעות שהטהרה שלהם היא לא במים. לא המים מתארים אותה. היינו, אנחנו לא יכולים לצאת מגזירת מיתה. אנחנו לא יכולים להיחלץ מזה. זה לא שייך. לא שייך. המחיצה קיימת. יש כאן עומק מיוחד. עומק מיוחד. כבר הזכרנו פה. יצא לנו כבר לדבר על זה כמה פעמים. אני חוזר על זה תמיד, כמה שאפשר. לשם מה צריך? מלאך מוות. שמה זה נכון? למה צריך לברוא מלאך? כדי להרוג. ומלאך המוות הורג גם בעלי חיים. גם בעלי חיים מתים על ידי מלאך המוות. כמו שהגמרא ידועה, כל אחד לומד את זה בחדר. פשע בה ויצא לאגם. ומתה כדרכה, כתוב בגמרא. מלאך המוות, מה לי ככה, מה לי הלאה. מלאך המוות אין הבדל בין הבית ובין האגם. אין הבדל. היינו פרה מתה על ידי מלאך המוות. אם פרה מתה על ידי מלאך המוות, גם יתוש מתה על ידי מלאך המוות. צריך לברום מלאך כדי להעמיד יתוש. מלאך? מלאך, מלאך גדול, איום ונורא. למה זה נחוץ? החיים זאת השפעה. כשההשפעה נסגרת, אז החיים מפסיקים. אז הם אינם. זהו. מה מלאך עושה פה? מה מלאך עושה פה? איזה שליחות יש פה? איזה שליחות נעשית פה? ההשפעה היא ממקור החיים. כשההשפעה של מקור החיים מפסיקה, ממילא לא חיים יותר. לשם מה? לשם מה מלאך? הפירוש, נעשית כאן איזושהי פעולה להמית. להמית. אז כל בר דעת מבין. אילו המוות היה הפסקת החיים, אז תחיית המתים הייתה בלתי אפשרית. תחיית המתים הייתה יכולה להיות שכביכול בורא העולם בורא מחדש צורת אדם. משפיע מחדש חיים. אבל זאת לא תחיית המתים. תחיית המתים פירוש. להבין. תחיית המתים פירוש. מתגלה שגם המוות זה בעומק הדברים פעולה של חיים. כשם ש... מכות אחרות הן פעולות של חיים. פעולות. גם המוות הוא פעולה של חיים. זה מעשה חיים, המוות. תחיית המתים מגלה את זה. לא שמשפיעים עליו חיים חדשים שלא היו לו מעולם. הוא חוזר וחי. כשם שאדם יכול להתרפא ממכה ולחזור ולחיות. כך אדם יכול להתרפא גם ממוות, שהוא גם מכה. זה תחיית המתים. לולי זה, אז כל המושג תחיית המתים היה, לא לזה מתכוונים. תחיית המתים פירוש, מה שמת חוזר וחי. אותם חיים קודמים חוזרים וחיים. לא משפיעים חיים חדשים. שורש הדבר. כביכול, בורא העולם, כמו שאמרנו, אלוקים חיים, נאמר עליו, ואתה מחיה את כולם. כביכול, זאת ההשפעה של הבריאה. הבריאה היא, אתה מחיה את כולם. המוות, שהוא חלק מהמערכת של מציאות העולם, כמו שאמרנו, זאת גם פעולה. זה גם גילוי. לא ייתכן שלא יהיה נאמר גם על זה ואתה מחיה את כולם. גם את המוות הוא מחיה. זהו הגילוי של תחיית המתים. בעינינו זה נראה דבר מאוד לא מובן. אנחנו לא מבינים את זה. זה לא נמצא בתודעה שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. אבל אם אנחנו מבינים נכון, אפס בלתיך, היינו, אנחנו מבינים שלא תיתכן מציאות אחרת בלתיך, אז לא תיתכן בעולם מציאות שאין בה את ואתה מחיה את כולם. זה בלתי אפשרי. להבין את זה אנחנו לא מבינים. לא משיגים את זה, לא מבינים את זה. זה רחוק מ... מאוד רחוק מהתודעה שלנו. אנחנו לא מבינים את זה, לא יכולים להבין את זה. אבל אנחנו תופסים שזה בלתי אפשרי אחרת. זה לא ייתכן אחרת. זה פירוש המילים אפס בלתך. אפס בלתך. הדבר הזה יתגלה לימות המשיח. אותה תפיסה שנקראת אפס בלתך, היא תתגלה לימות המשיח. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח. אני רוצה לנסות להבין את לשון הרמב״ם. הרמב״ם, מהלכה האחרונה בספר טהרה. דבר ברור וגלוי. שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן. ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותן. והרי הן מכלל החוקים. זה דברים שהם חוק. וכן התבילה מן הטומאות מכלל החוקים היא. שאין הטומאה טית או צועה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב, והדבר תלוי בכוונת הלב. מה שכתוב כאן, שהרמב"ם אומר, ידוע, טבל ולא הוחזק, זה כאילו לא טבל. מי שאדם שטובל, יש דעה, מחלוקת תנאים עם טבילה, צריכה להיות בכוונה. אדם שזרקו אותו למים בעל כוחו, הוא לא התכוון לזה בכלל, אז הוא לא נדחה. יש מן דאמר, יש מי שאומר לא כך. אבל הדבר, מה שכתוב ברמב״ם, הדבר תלוי בכוונת הלב, וכאן הוא מתכוון להגיד את הטהרה הנכונה, הטהרה האמיתית. ולפיכך אמרו חכמים, טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל. טבל ולא הוחזק טהור כאילו לא טבל. טבל לא כדי להחזיק את עצמו טהור, לא כדי להתאהל, אז כאילו לא טמא. ואף על פי כן, אף על פי שזה מכלל החוקים, זה גזירת כתוב, רמז יש בדבר. כשם שהמכוון ליבו לטהר, כיוון שטבל טהר, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, שהם מחשבות האוון ודעות הרעות. כיוון שהסכים בליבו לפרוש מאותם העיצות, והביא נפשו במי הדעת, טהר. הרמב״ם לא מבאר איך אדם מביא את נפשו במי הדעת. מה זה המושג מי הדעת בכלל? מה זה מי הדעת? על כל פנים, כתוב כאן, אדם צריך להביא את נפשו במי הדעת, כדי להיות טהור. היינו, האדם נטהר בכוונה להיטהר. רצון להיטהר, כוונה להיטהר, וזהו נטהר. הוא חייב לגמור בנפשו, לסלק את כל הדברים שחוצצים בינו ובין הדעת האמיתית. והוא מביא את נפשו, שוב אני חוזר על הלשון, מביא את נפשו במי הדעת. אז הוא נהיה טהור. כידוע, זה דבר שהוא שגור בפי כולם, כל רבותינו, ראשונים, חז"ל, ראשונים, אחרונים. המושג דעת הוא מושג של חיבור. חיבור. בר דעת אמיתי זה לא מי שמבין, מי שמשכיל, מי שמתחכם, אני לא מתכוון במובן שלילי אפילו, מישהו חכם, חכם, נבון, זה לא בר דעת. זה לא בר דעת. חכם, נבון. בר דעת הוא צריך להיות. כך זה. התורה קבעה שהדעת מתגלה גם בסימנים בגוף. והסימנים בגוף הם סימנים שאותו נער, אותו, כן, הוא בר הולדה. אלו הם הסימנים. בר הולדה. לכן גם בנים מגיעים כסימנים, כמו שידוע. עדיף הם מסימנים. האדם צריך להיות פיזית בר הולדה, כדי שהוא יוכל להיקרא בר דעת. דעת. הפירוש של בר דעת זה נקרא מי שיכול להתחבר באמת לעצם החיים. זה נקרא בר דעת. דעת. דעת זאת מידה. יש ברמה מפנו שש פעמים דעה. דעה. שש כפול דעה. זה דעת. זאת אומרת, דעה, יש דעה כזאת ודעה כזאת. יש שש קצוות, כן. ומכיוון שכל הקצוות כולם הם שינוי, דברים אחרים. זה לא שש קצוות באלמה, אלא שש קצוות. יש ימין, זה ימין. יש שמאל, זה שמאל. יש פנים ויש אחור. יש מעלה, יש מטה. כל דעה, מכל צד, דעה. זאת, דעה, זאת, דעה, זאת. שש כפול דעה. זה דעה. 79 כפול 6 זה 474. דעת. זה כתוב. כתוב ברמה איתנו. אני רואה שעוד אומרים את זה. אולי לפנה. הדעת היא המכלול. המכלול. מה שכולל את כל הדעות כולם. הדעת. המליצה שכתובה ברמב״ם. אני לא יודע מה קורה למילים האלה. לא מצאנו את זה בכתוב. לא מצאנו. לא מצאנו את זה גם בחז"ל, לא מצאנו מקור לצירוף המילים מי הדעת. אין דבר בעולם שמתחבר בלי מים. שום דבר, לא קמח נעשה עיסה, לא אפר מתגבל, לא, שום דבר בעולם לא מתגבל בלי מים. מים זה סוד החיבור שיש בעולם. החיבור בעולם זה על ידי מים. כל חיבור, ככה דברים מתחברים. מים. יביא נפשו במי הדעת, זה הכוונה, הוא מצרף את עצמו לעצם החיבור האמיתי למציאות. זה נקרא מי הדעת. מי הדעת פירוש, אותם מים שהם שורש כל החיבורים כולם. זו אותה דעת שהיא עצם החיבור למציאות האמיתית. זאת הדעת. זה נקרא שהאדם צריך להביא את נפשו במי הדעת. את הדעות הוא צריך להזניח, לשכוח אותה. את כל הדעות הוא צריך לסלק. להביא את נפשו במי הדעת. זה הוא צריך לעשות. אז הוא נתהה. אני חייב לסיים, לחזור לשאלה שהתחלנו בה. למה פרה קודמת? למה פרה קודמת? שהיא טהרתם של כל ישראל, כמו שאמרנו, כך כתוב בירושלים. שהיא טהרתם של כל ישראל. מי זה היא? מי זאת היא? טהרתם של כל ישראל. על איזה היא מדובר פה? מי זאת היא? היא זאת לא הפרה. היא זאת פרשת פרה. התורה של הפרה. כתוב, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. חוקת התורה. והראשונים מקשים. צריך היה, כמו שכתוב, זאת חוקת הפסח. צריך היה להיות כתוב גם פה, כמו שהרמב"ם ועוד ראשונים, כולם מקשים את זה. מה זה שייך? מה זה חוקת התורה? מה הפירוש? חוקת התורה. הפירוש הברור, הפירוש הפשוט. הפרשה הזאת זאת הפרשה היחידה בתורה. שהיא, יש הרבה פרשות בתורה שהן חוקים. אבל לחכם כשלמה, אז הדברים האלה טעמם מובן. הם לא בעצם חוקים. חוקים עבורנו. לנו הם חוקים. שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה. אמרתי איך כמה זה הכוונה. היה בדעתי, היה נראה לי, שאני מסוגל לתפוס את הכל, להבין הכל, והיא רחוקה ממני. שם היא, זה בוודאי פרשת פרה, והיא פרשת פרה רחוקה ממני. כן, שם ודאי לא מדבר על הפרה עצמה. והיא רחוקה ממני. פרשת פרה רחוקה ממני. אני לא מבין אותה. אני לא מבין אותה. היא נשארת חוקה. היא נשארת חוקה. היא נשארת חוקה זה... אין לי השגה בסוד הזה של להתגבר על טומאת מת. זאת אומרת, שאדם יוכל להביא את עצמו, את נפשו, עד כדי כך במי הדעת, שהוא יהיה כך מחובר לחיים עצמם, עד שגם המוות לא יבדיל בינו ובין מקור החיים. היא רחוקה ממנו. וזה כתוב בחז"ל. זה כתוב במדרש. כי יכול בורא העולם אמר למשה רבינו, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לכל האחרים חוקה. כל האחרים כולל שלמה המלך. רק לך אני מגלה טעם. האדם היחידי שהיה מסוגל לתפוס, להבין את הסוד הזה, שהוא יוכל להביא את נפשו במי הדעת ולהתחבר לחיים, למרות המוות. מליצה כמו ש... כמו שכתוב בפסוק, הוא ינהגנו אל מות. אל מות. הוא יוביל אותנו מעל המוות. כאן ניתנה לנו פרשה, שהפרשה הזאת היא מלכתחילה, ניתנה באופן שהיא מעבר לגמרי לתפיסה שלנו. זאת חוקת התורה. אבל אנחנו מחוברים אליה, משום שהיא חקוקה בנפשנו. זה נקרא חוקת התורה. התורה נעשית חקוקה בנו, והיא חלק מאיתנו. כמו כל דבר חקוק. צינור שחקקו ולבסוף קבעו. זה נקרא, כשחוצבים, ככה, חופרים, ומתעלים, כאילו תעלה, מקום, ששם המים יכולים לזרום. זה נקרא חקקו. היא, כך כתוב, היא, היינו, פרשת פרה, היא חוקת התורה. חוקת התורה, הכוונה, זאת הפרשה היחידה, אנחנו אומרים בתפילת ערבית, בזה נסיים. אנחנו אומרים בתפילת ערבית, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. כביכול בורא העולם לימד אותנו תורה, לימד אותנו מצוות, לימד אותנו משפטים, ולימד אותנו חוקים. הדבר היחידי שהוא חוק בעצם, זה פרשת פרה. זה חוק שהוא מעבר לתפיסה שלנו לגמרי. משפטים, כביכול, זה תלוי. אצל שלמה המלך, אז כל התורה כולה נתפסת כמשפטים. פרט לפרשת פרה. זה לא. אמרתי איך כמה והיא פרשת פרה רחוקה ממנו. כאן נמצאת דעת, וכאן צריך להבין, הדעת הלא ישרה, הדעת הלא נכונה, היא זאת שהביאה מוות. אכילת עץ הדעת הביאה מוות לעולם. טהרה מטומאת מת, זה מי הדעת. מי הדעת. דהיינו, אותו דבר שהוא ועל ידו אנחנו יכולים את הכל לחבר. כאן אני רוצה להקריא את לשון הרמב״ם. סוף הלכות מזוזה. חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל עת שיכנס ויצא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. ויכנס ויצא זה הכוונה כל השינויים שחלים בעולם. אדם נכנס, כשהוא נכנס הביתה, אז הוא ברשות אחרת. כשהוא יוצא החוצה, הוא יוצא לרשות אחרת. כל זמן שנכנס ויוצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויאור משנתו ושגיעתו באבלי הזמן. וידע שאין שם דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. כשאדם יודע שאין ידיעה שהיא קבועה וקיימת והיא כוללת בתוכה. על זה כתוב בגמרא, מי שקנה דעת, מה הוא חסר? מי שחסר דעת, מה הוא קנה? דדע קני מה חסר. דדע חסר מה קני. אין דעת אחרת אלא שורש הדבר שהוא היסוד העמוק והפנימי ביותר של הדעת. אין לך דבר שהוא עומד והוא קיים לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולם. הידיעה הזאת זה שורש הדעת. אלו הם מי הדעת. זה מה שמחבר את כל הדברים כולם בעולם. אין מה שיחבר את הכל, אלא העובדה שהכל יוצא כביכול. הכל יוצא, הכל נובע, הכל מתגלה כביכול מאותו אחד, מאותו צור העולם. זה מה שרצינו לבאר.